כנראה מסקנות שצריך להסיק, וכדי להסיק אותם, את המסקנות האלה, בחרו דווקא את הסיפורים האלה. אז נראה קצת את הגמרא ביחד, הגמרא שיש לפנינו, מדף נ"ה עמוד ב', צילום כאן הוא של העמוד כמות שהוא, לכן זה ככה מחולק, זה נ"ה, נ"ו ותחילת נ"ז. אמר רבי יוחנן, מהי דכתיב, אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה ליבו ייפול ברעה. מעניין מאוד, הסיפור שהולך להיות מובא כאן עכשיו הוא סיפור קמצא ובר קמצא, והוא מובא בקצרה. אבל סיפור קמצא ובר קמצא, ואחרי זה תרמגולה ותרמגולתא שעליהם נחרב תורמלכה, הר המלך, ושקה דריספק שעליה נחרב ביתר, כולם נאמרים על ידי רבי יוחנן כדי ללמוד את הפסוק אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה ליבו ייפול ברעה. פשט הפסוק, אומר רש"י, מפחד, דואג לראות הנולד שלא תארה, דואג לראות הנולד, דואג לראות הנולד שלא תארה תקלה. בכך אם אעשה זאת. לא תארה תקלה בכך היא מעשית. זה דבר מופלא. טוב, אמר רבי יוחנן, מי דכתיב אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה ליבו ייפול ברעה? מפחד, אומר רש"י, אני חוזר, דואג לראות הנולד שלא תארה תקלה לכך היא מעשית. המגמה של הסיפורים שיהיו עכשיו, עניינם להסביר את הפסוק על אשרי אדם מפחד תמיד, כלומר, יש אדם שדואג, מפחד במובן החיובי, מפחד תמיד, דואג לראות שלא תארה תקלה. ובגלל שכנראה לא דאגנו לראות שלא תארה תקלה, בגלל זה מגיע מה שמגיע. ומקשה ליבו ייפול ברעה. האנטיתזה למפחד החיובי, זה לא פחדו בציון חטאים, שזה פחד שלילי, אלא האנטיתזה למפחד החיובי הוא הדואג, המקשה ליבו ברעה. המקשה ליבו ייפול ברעה. בכלל, הביטוי פחד הוא ביטוי שמציין דברים שיכולים להיות חיוביים מאוד מאוד. אז תראי ונהרת ופחד ורחב לבבך. זה ביטוי מאוד חיובי. גם אשרי אדם מפחד תמיד. סיפור קמצא ובר קמצא מתחיל פה עכשיו, ולא רק הוא, הקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים, התרנגולה ותרנגולתא חרוב תורמלכה, השקה דריספק חרוב ביתר. איפה אגב סיפור קמצא ובר קמצא מסתיים? אתם רואים בדף לפניכם. זה מעניין מאוד. איפה הוא מסתיים? הוא סיפור קצר, הוא בעצם כמה שורות קדימה, אבל איפה הוא מסתיים? איפה המסקנה של הגמרא בעקבות סיפור קמצא ובר קמצא? זה בסוף, בדף שלפנינו, המצולם כך, זה כבר בצילום האחרון, בנ"ז עמוד א'. זה בסיום בסיום. הוא נורא הסיום הזה. מה אנחנו זוכרים שהמסקנה של סיפור קמצא ובר קמצא? שזכריה בן אבקולס, נכון? ענוותנותו של זכריה בן אבקולס החריבה את ביתאים, נכון? תראו את המסקנה של הגמרא לסיפור קמצא ובר קמצא, זה לא כך. ממש בסוף, שורה לפני הסיום, אחרי זה בא תרנגולה ותרנגולתא. אמר רב לזה, בואו ראה, תני אמר רבי אלעזר, בואו ראה כמה גדולה כוחה של בושה. ראית, כמה גדולה כוחה של בושה. שהרי סייע הקדוש ברוך הוא את בר קמצא, והחריב את ביתו ושרף את היכלו. דבר נורא והיום. זאת אומרת, כל מסקנת הגמרא הוא דברי הברייתא, הרי זה מתחיל בדברי רבי יוחנן, ומסתיים בתניא אמר רבי אלעזר, בואו ראה כמה גדולה כוחה של בושה. אנחנו חשבנו שמדברים על חורבן הבית. כמה גדולה כוחה של בושה. שהרי סייע הקדוש ברוך הוא, איזה מין ביטוי משונה, את בר קמצא, והחריב את ביתו ושרף את היכלו. זאת אומרת, מכל הסיפור הזה, בר קמצא, שעוד רגע נדבר עליו, יוצא זה שסייעו לו. הוא יוצא, צריך להבין מה הולך פה. בר קמצא הוא זה שהולך ומלשין, נכון? איכול בי קורצה. הוא זה שהולך ומגלה את הסיפור, הוא זה שהולך ומלשין לקיסר. וכל המהלך כולו, שמתחיל לדברי רבי יוחנן, תמיד עוסקים בקמצא ובר קמצא, ושוכחים את המובאה כמות שהיא, כל המהלך שמתחיל בדברי רבי יוחנן, אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה ליבו ייפול ברעה. מדבר על אנשים שלא, איך קרא לזה רשי מפחד, דאגו לראות את הנולד שלא תארה תקלה בכך. לא הסתכלו לראות את הנולד. וכך הגענו לאן שהגענו, על זה חרב הבית. והמסקנה בסוף היא כמה כשכמה גדולה כוחה של בושה, שהרי סייע הקדוש ברוך הוא את בר קמצא והחריב את ביתו ושרף את היכלו. כל מה שאפשר על בושה להגיד, אפשר להגיד עד כדי כך, שווה חורבן הבית, סייע הקדוש ברוך הוא את בר קמצא והחריב את ביתו ושרף את היכלו. בואו נחזור לדברים מתחילתם. נדמה לי שטועים לפעמים. אם שמנו לב עכשיו באיכה שוב, אני חושב שמגילת איכה היא הרבה לפני שהיא מגילה של גלות ושל חורבן, היא מגילה של תשובה. סיומה של המגילה זה השיבנו השם אליך ונשוב. חדש ימינו כקדם. כי אם מעוס נעשתנו קצפת עלינו עד מאוד. שטו, אם אתה לא מאמין שאפשר לעשות תשובה, אז אתה חס וחלילה חושב כנראה שהמאיסה יכולה להיות גמורה. אם אתה מאמין בנצח ישראל, אתה צריך להאמין שאפשר לעשות תשובה. כל האיכה שהוא בעצם אייקה, כל האיכה שהוא בעצם בירור אישי, באמצע המגילה, הפרק שלא מתחיל באיכה, הפרק האישי של ירמיהו, אני הגבר העוני בשבט עברתו. אולי ניכנס אליו עוד מעט קצת, ככה תוך כדי. מצד אחד, פרק הכי מזעזע שיכול להיות ביחס בין המאמין לבין הקודש ברוך הוא. שמים לב למהלך איך זה הולך שם בפרק. אז כאן איך. שמים לב המהלך איך זה הולך בפרק. זה נורא, זה לא יאמן. הנה, תודה. אני הגבר העוני בשבט עברתו. בואו אולי נסתכל שם שנייה אחת ביחד, אם יש לפניכם ככה עוד מהכינות. שתי דקות אני אגנוב על זה, ואז אחזור לגמרה. אני הגבר העוני בשבט עברתו. זה הרי פרק של שלושה. שלוש א' ב'. אמרוני שקרא עכשיו, קרא אותו גם כמנהגנו במנגינה אחרת, שמים לב אליו אחרת. כולו שונה, הוא עיסוק אישי של ירמיהו, בחורבן האישי שלו. אבל תראו למה מגיעים פה. אני הגבר העוני בשבט עברתו, אותי נהג ויול החושך ולאור, אך בי ישוב יהפוך ידו כל היום. זה האלף. שלב שלב. חלק א' של האלפים, אני הגבר שראה עוני. בשבט עברתו של מי רשי אומר פה של הרודה והמכה, של הקדוש ברוך. זה קשה, אבל יש מסתום מאוד אנשים שראו עוני. אך בי, אותי נהג, ויולך חושך ולא עוד. נו, ראה עוני, אז אולי גם עוני, וגם לפעמים עשירות, וגם עוני. לא, רק חושך, ולא עוד. אתם רואים לאן זה מגיע? רק חושך. אך בי, זה כבר דבר אחרון. טוב, חושך, יש עוד כאלה שהולכים בחושך. לא, מה הוא עושה כל היום? מי? זה נורא, ירמיהו מדבר על הקדוש ברוך הוא כלפי עצמו עכשיו. אך בי ישוב יהפוך ידו כל היום. אחרי זה לאות ב', בלב שרי ואורי. לאות א', המקונן הולך בחושך, אבל עוד לא נוגעים בו. לא קרה לו כלום. אין לו אור. נכון? מנסים כל הזמן להרע לו. אבל הוא מסתובב. פסוק ב' זה כבר השלב הבא. בילה בשרי ואורי. הנה הוא מגיע לבשר. שיבר עצמותיי. בנה עליי ויקף ראש ותלאה. עכשיו שמים אותי בשבי. במחשכים הושיבני כמיתי עולם. החושך של פסוק א' זה לא אני הולך בחושך בגלל שסגרו את האור. במחשכים הושיבני כמיתי עולם, אני כמו מת. טוב, אבל עכשיו השלב הבא, וג' גדר בעדי ולא אצא, הכביד נחושתי. עכשיו כבר זה גדר מסביב, אני סגור בתיל, גם אין לי יכולת בכלל לפנות, וכיוון שהמקומן זה ירמיהו הנביא, אז אני לא מדבר על פנייה לשלטונות. גם כי אזעק ואשבע שתם תפילתי. אז מה נשאר לי בחיים אם אני לא יכול לזעוק? גדר דרכי בגזית, זה כבר גדר תיל עם חשמל, עם קוצים. גדר דרכי בגזית, אם לפני כן חשבתם גדר בעדי זה פסחותים יפים, לא לא, זה עם גזית. נתיבותיי איבה, אני בשטח ממוקש. דלת, עד כאן המקונן מתאר את המי, זה קשה לתאר בכלל את הקודש ברוך הוא, את הרודה והמכה, אבל הוא עדיין רחוק. עכשיו כבר זה שלב הבא, דוב עורב הוא לי, ערי ומסתרים, כבר דימויים, זה בפעם הראשונה, דוב, ערי, דרכי סורר ויפשכי מי, סמני שומן. והסוף של ד' זה הקדמה להמשך. דרך קשתו ויציבי לי כמטרה לחץ. אני רק מחכה שזה יפגע. ברור שאני המטרה. ברור שיש כאן מישהו שעניינו הוא לדרוך קשת עליי. אני המטרה לחץ. טוב, אולי נגמר בזה. הביא בחיליותיי בני השפטו. זרק עליי את החיצים. לפחות שאני אהיה לבד, שלא יראו. הייתי שחוק לכל עמי, נגינתם כל היום. זאת הקינה של הנביא, של חצר המטרה, של המקונן הגדול, שמדבר באסוף הסיפם על כל מה שקורה מסביב. הסביעני במרורים, הרווני לענה. הסביעני במרורים זה שיא הכאב. תן לי מרור בסדר, אבל אל תגיד לי שיהיה לך לסוף. הסביעני במרורים, הרווני לענה. אפשר לתת לאדם לענה במקום מים, אבל עוד להוסיף לרוויה על זה, זה שחוק לכל עמי. והפסוק וו, האות וווים, זה וו החיבור ווו ההיפוך. תראו מה קורה. ותזנח משלום נפשי, נשיתי טובה. ותזנח משלום נפשי, ייאוש גמור. אין שום, ויגרס, סליחה, ויגרס בחצת שיני, ויגרס בחצת שיני, הכפישני באפר. זהו, אני באפר. ותזנח משלום נפשי, זה הייאוש בשיאו. נשיתי טובה, שכחתי מכל טובה. ואומר, עבד נצחי, איך הפסוק האחרון שלך? מאוס מאסתנו, קצפת עלינו עד מאוד. ואומר עבד נצחי ותוחלתי מהשם. מה יש כאן חדש פעם ראשונה בפרק? פתאום יש שם השם. איך זה קרה? איך פתאום המקונן שזנחו אותו, שהוא כבר מוכפש באפר, שהוא כבר מלא חיצים, וכל החיצים כביכול נמצאים בתוכו, זה שכבר התייאש לגמרי, איך פתאום? מה קרה? ואומר, עבד נצחי, זה השיא של השיאים, עבד, אין נצח. ממה זה עבד נצחי? אני לא שייך לכלום, אני לא שייך לנצח, אין נצח. יכול אדם לבכות על המציאות ולהגיד, טוב, אבל הנצח בעזרת, אבל אני לא קשור אליו, אני לא פה. אין לי נצח יותר, אין לי שייכות לנצח. ותוחלתי מהשם, ותראו מה קורה בעוד זין, אחרי וו ההיפוך הזה. זכור יהיו מרודי לענה וראש. זכור תזכור ותשוח עליי נפשי. פתאום פנייה ישירה אל הקודש ברוך הוא, עד עכשיו הוא דיבר על הקודש ברוך הוא איך? בגוף שלישי, דוב עורב הוא לי. אל מי אתה מדבר? הוא דיבר אל הצופים. הוא דיבר אל המאזינים, תראו מה הוא עושה. הוא היה נביא, שהמשיך להיות נביא שמדבר אל העם, והעם לא שומע אותו, ופתאום הוא מדבר אל אלה שאולי כן ישמעו אותו או לא ישמעו אותו, והוא אומר, הוא יורה בי כל הזמן. עכשיו הכל מתהפך. פתאום הוא לבד, בודד. לפני שנייה הוא אמר שאין לו נצח. אני רואה שרק כשמגיעים למטה, 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 ככה, הכי, הכי, הכי למטה, פתאום אין כלום. כשאין כלום, אז יש יופי ואבקי. שלא נשאר שום דבר, כשכל החיצים נמצאים לך, כשאתה מוכפש באפר, זה היה הביטוי האחרון. לא אפר. יש בריחה הרבה אפר, ניתן באפר פירו. אפר זה משהו שאפשר להוציא ממנו, תקווה. אולי יש תקווה. ייתן למכה ולכי, עוד מעט הוא יעבור מהאפר לאפר, כי מהאפר יש תקווה. האפר, אפר. יכפישני באפר. אבל המבין הוא אומר, ואנוכי אפר באפר. אנחנו נגלה איך מהאפר תצמח התקווה. איך מהרי האפר תצמח הישבה. לא מהאפר. האפר זה ההתחלה. אנוכי אפר ואני לוקח את האחריות להיות גם אפר. מוכפש, שרוף, טוטלית, כלום. ומהאפר הזה, מהרובות האלה של האפר, תצא התקווה. זכור תזכור ותשוח עליי נפשי. זאת אשיב אל ליבי על כן אוכי. מה הפכה? מה קרה פתאום? מה אשיב אל ליבי? איך קרה? מה קרה פה? ותראו איך הוא עובר פתאום בפסוק ח', מה קרה במהפכה? חסדי השם כי לא תמנו. זה שאנחנו אפר, אנחנו אפר, אבל אנחנו לא תמנו. התחיינה העצמות האלה. חסדי השם כי לא תמנו, כי לא חלו רחמה. חדשים לבקרים רבה אמונתך. המודה אני לפניך בא מהפסוק הזה. האדם שקם בבוקר ומחליט שאפשר בכל זאת להאמין, רבה אמונתך. לי אין ספק שפה הכוונה היא רבה אמונתך שלך, ריבונו של עולם בי. חלקי השם אמרה נפשי, על כן אוכיל לא. זה הסבר למה קרה מקודם, שאלת זאת אשיב אל ליבי, על כן אוכיל מה? הנה, חלקי השם אמרה נפשי, על כן אוכיל לא. מה שאני אפר, מה שעבד נצחי, מה שהכל, הכל, הכל, הכל נכון. אני חלקי השם, י' כיבבקי, עוד מעט תבין מה זה. ננסה. טוב השם לקובב לנפש תדרשנו, טוב ויחיל ודומם לתשועת השם. טוב לקבר כי נישא עול במרוריו. ישב בדד וידום, זה כנראה מה שהיה חסר לך קצת. ייתן באפר פיהו, אולי יש תקווה, ייתן למכה ולכי, יסבה בחרפה. כי לא יזנח לעולם אדוני. כי אם הוגה וריחם כרוב חסדיו, כי לא הנה מליבו ויגה בני איש. עכשיו מגיעים ליסוד הרעיוני, זה סתם? הוא הנה מליבו כך הוא רצה? פתאום? לדכא תחת רגליו כל אסירי ארץ? להטות משפט גבר נגד בני עליון? לעבד אדם בריבו? אדוני לא ראה. מי זה אמר בתהי אדוני לא ציווה? מפי עליון לא תיצא הרעות והטוב. מה יתעונן אדם חי? גבר על חטאיו. נחפשה דרכינו ונחקור. אתם רואים מה זו מגילת התשובה? זה מרכז המגילה. אתה בכלל יורה לכיוון הלא נכון. אתה שואל איך והשאלה היא היקה. אתה שואל איך זה קרה, אתה שואל איך הקדוש ברוך הוא נתן שזה יקרה, אתה שואל איפה הוא היה. אתה בכלל לא שואל את השאלה הנכונה. על השאלה הזאת אין לי תשובה, יש לי רק תשובה אחת. חלקי השם אמרה נפשי, אתה מבין בזה, אתה מבין מאיפה באת, אתה מבין מאיפה נולד, אתה מבין את זה. אבל יש שאלה אחרת שעליה יכולה להיות לי תשובה. למה זה קרה? מה אני צריך לעשות עם זה עכשיו? מה אני יכול לעשות עם זה? זה לא פותר את הבעיה הקודמת. תראו את האות נון. האות נון זה עשי תמיד. נון. אין נון במקומות מסוימים. אשרי, נון. תראו את האות נון עוד פעם. נחפשה דרכינו ונחקורה. ונשוב עד השם. למה הוא עבר פתאום ללשון רבים? היו הוא דיבר כל הזמן בלשון יחיד. עוד לא היה מילה אחת בלשון רבים, לא. מי שא לבבינו אל כפיים, אל אל בשמיים. אנחנו פשענו ומרינו, אתה לא סלחת. את מי מאשימים בפסוק האחרון? מה? אנחנו פשענו ומרינו, אתה לא סלחת. אז מי השם? אומרים חז"ל בספרי גבל, אחד הוא, רק ירמיהו, אחד הוא שטבע כבוד האב וכבוד הבן יחד. שמעתם? אחד הוא. יש לי חשבון, ריבונו של עולם, אתה לא סלחת. אני תובע את זה. כך לא עושים לנו. רק ירמיהו יכול. אבל יש לי תחילת חשבון. אנחנו פשענו ומרינו. אני אמשיך לעסוק במה שאני יכול לעשות. אתה במה שאתה. שמעתי פעם, נחפשה דרכינו ונחקורה, ונשובה עד השם, שכל אחד יעשה מה שהוא יכול במחקר שלו. קדוש ברוך הוא ישוב אלינו ואנחנו נשוב אליו. אנחנו נחפשה דרכינו ונחקורה. אנחנו פשענו ומרינו, אתה לא סלחת. סקות ואף תרדפנו. הרגת לא חמלת. סקות וענן לך מעבור תפילה. כן, יש לי הרבה שאלות, הרבה דברים, אבל אני יודע שהכל מחושב אצלך. אני לא אבין למה. אני גם לא אנסה. אני אפסיק להטריד את האנרגיות שלי בטיפשות הזאת של לנסות להבין אותך. אני אטריד בדבר אחר לגמרי. נחפשה דרכינו. שחי ומאוס תשימנו בקרב העמים. פצו עלינו פיהם כל אויבינו. הנה פתאום ההתמודדות עם האויבים האמיתיים. אתם זוכרים מה היה בהתחלה? מי היה האויב בהתחלה? דוב עורב, ארי, גדר דרכי. אתה בכלל מפעיל את היריות לא לכיוון, אתה חבל, אתה תפסיק, תירה במי שיורים לך. למה הם עושים את זה? נחפשה דרכנו ונחקור, תתחיל לחשוב. אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה ליבו ייפול ברע. הקודש ברוך הוא כאילו סובל מזה, בדיוק כמוך טבע כבוד האב וכבוד הבן. פצו עלינו פיהם כל הבנו, פחד ופחד היה לנו השט והשבר, פלגי מים תירד עיני על שבר בת עמי. במדרש פלאי, שבאתי אותו פה, מדרש אני זוכר מאיפה, על הפרק הזה, שמו ילקוט שמעוני. ילקוט שמעוני אומרים על אני הגבר ראה עוני כך. רבי יהושע דסכנין בשם רב לוי אמר אני הגבר. ואיך הרבה? אני הגבר. משל למלך שכעס על מטרונה ודחפה והוציאה חוץ לפלטים. כועס. הלכה המטרונה וצמצמה פניה אחר העמוד. נמצא המלך עובר ורואה אותה. אתם רואים את הציור? זה האהובה, זה הילד שהולך ומתחבא מאחורי העמוד, והוא יודע שאבא יחפש אותה. והוא יודע שאף אחד לא ידבר עם השני. השאלה מי יהיה הראשון שידבר. היא לא ברחה מהבית. היא הלכה וצמצמה פניה מאחורי העמוד. היא מאחורי העמוד, והיא מצמצמת פניה, היא מורידה את הפנים. הציור הוא כל כך ענק. נמצא המלך עובר ורואה אותה. עובר ורואה זה ביטוי מתמשך, נכון? כל הזמן עובר ורואה, עובר ורואה. זה מין מתיחות כזאת. אני לא יכול בלי לעבור ולראות אותה, ואני לא יכול בלי לחוס. אז אל תלך לשם. אני לא יכול. תלכי מהעמוד. אני לא יכולה. אמר לה, שאלה מי יהיה הראשון שידבר? אמר לה, אקשית הפך. את אשמה. אקשית הפך. הקשת את הפך. אמרה לו, אדוני המלך, כך יפה לי וכך נאה וכך ראוי לי? עכשיו תגובות. אתה אומר שהקשתי את הפי? הרי לא קיבלה אותך אישה אחרת, אלא אני. שמעת מדרש איך? אתה כועס עליו? מי הסכימה בכלל? מי הסכימה? רק אני הסכמתי להיות איתך. אמר לה, אני הוא שפסלתי כל הנשים בעבורך. אמרה לו, אם כן, למה נכנסת למבוי פלוני ולחצר פלוני ולמקום פלוני? לא בשביל אישה פלונית ולא קיבלה אותך? לא ראיתי? אם מלא זה כתוב, אפשר להאמין שזה בכלל יכול להאמר. תשמעו את זה, סליחה. זה פרק ג'. זה אחבי ישוב. לא ראיתי אותך שם הולך במבואים. לא הסכימה אף אחת. זה המדרש של בעל, בעל כל האומות, ואף אחד לא קיבל. כך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, הקשיטו נפחו. אמרו לפניו ישראל הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כך יפה לנו וכך נאה לנו וכך הגון לנו, שלא קיבלה אומה אחרת תורתך אלא אני. אמר להם, אני הוא שפסלתי כל האומות בשבילכם. אמרה לו, אם כן, למה החזרת תורתך על האומות ולא קיבלוה? דתניה בתחילה נגלה על בני עשיו וכו' ולא קיבלוה, החזירה על בני ישמעאל ולא קיבלוה, ולבסוף החזירה על ישראל וקיבלוה, וכתיב כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. תבע כבוד האב וכבוד הבן. אולי עוד מדרש אחד כאן בתוך הפרק הזה, עוד מדרש אחד, ממנו נחזור לרבי יוחנן, לקמצא ובר קמצא. כי הטענה של יישוב היא שהמגילה, כל איכה, זה איכה ואייכה ביחד. זה להעביר את השאלות, להעביר את האנרגיות משאלות הלמה לשאלות הלמה. להעביר את האנרגיות, זה כלל כל כך חשוב בחיים. מהמלחמה בדוב עורב, לא כי יש לי אין סוף תשובות. כי יש כאן חתונה שהיא נצחית, וכשאתה תרגיש את האבד נצחי, אז אתה מיד פתאום תרגיש כאילו מבפנים את השם השם. ואומר אבד נצחי, ותוכלתי מיות יבקי. פתאום השם השם בעיר. אתה יודע שאתה תצטמצם רק מאחורי עמוד, אתה יודע שאתה לא הולך, אתה יודע שאתה לא בורח. אתה יודע שהקדוש ברוך הוא כן יכול גם לא יכול ללך. ואתה יודע שיש לך שאלות אבל אתה לא שלחת. אבל תחקור את אנחנו בסדרכנו ונחקור. תחקור את אנחנו פשענו ומרים. עוד מדרש אחד שם באותו פרק. זאת השיב אל ליבי על כן אוכיל. רבי אבא בר כהנא בשם רבי יוחנן אמר, משל למה הוא דומה? למלך שנשא מטרונה וכתב לה כתובה מרובה. ואמר לה, כך וכך חופות אני עושה לי. כך וכך חופות, הכוונה כך וכך בתים. כך וכך ארגבונות טובות, ארמונות, אני נותן לה. הרבה התחייבויות. הכתובה גדולה ועושים חתונה גדולה. הניחה המלך והלך לו למדינת הים ואיחר לשם. אז היא עם כתובה גדולה 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 והרבה התחייבויות, אבל בעלה הלך למדינת הים. נכנסו שכנותיה אצלה והיו מקניטות אותה ואומרות לה, הניחך המלך והלך לו למדינת הים ושוב אינו חוזר עלייך. העמוד. והייתה בוכה ומתייפחת. מה הייתה עושה? כל פעם כיוון שנכנסה לתוך ביתה, הייתה מוציאה את כתובתה, וקוראת ורואה בכתובתה, כך וכך חופות אני נותן. כך וכך הרגבונות טובות אני נותן לך. מיד הייתה מתנחמת. זה מה שיש לך. זאת אשיב אל ליבי על כן אוכיל. זה לא בריחה. זה שיא העומק. ילדים קטנים יכולים לחשוב שזו בריחה. חז"ל אומרים במדרש, זאת השיב בליבי וזאת התורה. יכולים לחשוב שנו, עכשיו אומרים מוסר. זאת השיב בליבי זה לחיות בעולם של שני הנונים, של נחנו, פשענו ומרינו, אתה לא סלחת. תבע כבוד האב, תבע כבוד הבן. אף אחד לא הסכים לקחת אותך חוץ מאיתנו, ריבונו של עולם, אף אחד לא הסכים לקחת אתכם חוץ ממני, אמר הקדוש ברוך הוא. אתה בחרתנו ואתה בחרת אותנו ואנחנו אותך, נכון, הכל נכון. מי שלא מכיר בכוח שלו, מה פירוש? אף אחד לא הסכים, אני אגלה את הנצח, נכון? אז המלחמה שלי עכשיו היא לא בדוב עורב, אלא בכוח שלי לחזור ולקרוא את הכתובה ולהילחם בפצו עלינו פיהם כל עוברי דרך. לימים בא המלך, ממשיך המשל, אחרי כל הסיפור הזה בא המלך, אמר לה, ביתי, אני תמה איך המתנת לי כל אותם השנים. איך אפשר? איך יכול להיות? מה פתאום המתנת לי? אמרה לו, אדוני המלך, אלמלא כתובה מרובה שכתבת ונתת לי, כבר איבדו נשכינותיי. כתובה מרובה. זה מדהים ההתייחסות הזאת. הנה חינם, אלמלא כתובה מרובה שנתת לי, שכתבת ונתת לי, כבר איבדו נשכינותיי. ובאמת יכול להיות שלא הייתי מגיע. לא הייתי מגיע. איבדו. כל מגילת איכה, לעניות דעתי, היא מגילה של אייקה, היא מגילה של השיבנו השם אליך ונשוב וחדש ימינו ככרם. ולכן הסיום של הפסוק בסוף הוא כי אם מאוס מעשתנו קצפת עלינו עד מאוד, כי המגילה מתארת את הכאב לשני הכיוונים, אנחנו יודעים שזה קשה. אבל אם אתה לא מאמין שהקודש ברוך הוא רוצה להשיב אותנו אליו, השיבנו השם אליך ונשובה, אגב חדש ימינו של מי ככרם. אני רוצה להעיז לומר, חדש ימינו ביחד. וכן. לא שלנו רק. שלך ושלנו. אנחנו כולנו בגלות. כשאתה בא אלינו כמו שבאת אלינו בגן עדן מקדם, ואנחנו מתחבאים בתוך עץ הגן, ואומרים לך שאנחנו לא יכולים לדבר כי אנחנו עכשיו לא מה שאנחנו, אז לא רק אנחנו גולים. אז כולנו עכשיו לא נמצאים בקדם. השיבנו השם אליך ונשוב היחד. חדש ימינו ככדם. כל הוויכוח של מי ישוב לפני מי. שובו אליי ואשוב עליכם. הגמרא בסנהדרין שאנחנו לומדים. מי צריך לשוב? קדוש ברוך הוא ישוב ראשון או אנחנו נשוב ראשון? זה השיחה מאחורי העמוד. מי ידבר ראשון? מי יאמר ראשון נקשיט את הפך? כי כל מי שידבר ראשון יש לו טענה. אבל כל העסק הוא לקחת את כל הכוחות ולמקד אותם בדבר אחד, אז מה אני עושה עכשיו? אז מה התפקיד שלי? אם אני לא מאמין בהשיבנו השם אליך ונשוב החדש ימינו כקדם, אל תספר לאף אחד שאתה מאמין בנצח ישראל או באלוקי ישראל, אתה לא מאמין בכלום. רק מי שיוצא מנקודת הנחה שחס וחלילה מעוף מעשתנו קצבת עלינו עד מאוד, יכול לא להאמין להשיבנו השם אליך ונשוב החדש ימינו כקדם. אין אפשרות אחרת. כקדם זה לא כקדם כמו שהיה בבית שני, ולא כמו שהיה בבית ראשון. כולנו יודעים את זה, לא לזה אנחנו מחכים בבית שני. כקדם זה גן עדן מקדם. אם אתה מצפה לפחות מזה, אז אתה לא מבין. אתה לא משקיע כנראה את האנרגיות שלך במקום הנכון. וכך מסתיים פרק ג' שם. ראית כל נקמתם, שמעת חרפתם השם. מה זה ראית כל נקמתם, שמעת חרפתם? אבל אתה לי דוב עורב, איפה ראית נקמתם? אני יודע, ראית נקמתם, שמעת חרפתם. יום אחד ניפגש עם הכתובה המרובה, אני יודע. יום יבוא וניפגש עם הכתובה המרובה. תרדוף באף את השמידם מתחת שמי השם. זה אגב, הפסוק החותם, הפסוק של שפוך המתחה. תרדוף באף את השמידם מתחת שמי השם. אתם מבינים מה אומר פה ירמיהו? זה השמיים שלך, ריבונו של עולם. אם מסתובבים מפלצות כאלה פה, זה בעיה של השמיים שלך. איך מתחת לשמי י' כ' ו' כ' יכולים להיות דברים כאלה? זה לא עניין שלנו. תבע כבוד האב וכבוד הבן. אבל אנחנו מבינים שאנחנו צריכים לפעול. אם תאכל מאנשים פריים או לילי טיפוחים על לילים משמיעים, אם יארג במקדש השם כהן ונביא, לא משמיעים. זה המוסר של איכה. על מה אנחנו כן מדברים? זו מגילה שאומרת, אנחנו יכולים לשנות המציאות. ממילא, להתחיל את קמצא ובר קמצא בלי האמירה הפותחת והחותמת של כל הגמרא הזאת, זה להפסיד את הכל. אמר רב יוחנן, מי דכתיב אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה ליבו ייפול ברעה? מהי האחריות שאתם לוקחים בסיפור חורבן הבית, בסיפורים שיבואו, ועוד רגע נראה אותם ביחד קצת, כמה שנספיק. וסיום סיפור קמצא ובר קמצא הוא בתניה, אמר רבי אלעזר, זה תניה שלא מזכירים אותו בכלל כשלומדים את קמצא ובר קמצא, כי זה דף וחצי אחרי. זה נורא. תניה, אמר רבי אלעזר שאמרנו עכשיו, בואו ראה כמה גדולה כוחה של בושה, שהרי סייע הקדוש ברוך הוא את בר קמצא והחריב את ביתו ושרף את היכלו. על הבסיס הזה אפשר קצת להתחיל את הגמרא עצמה. תחילת קמצא ובר קמצא מוכר, בוא נחזור. הקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים. תרנגולה ותרנגולתא חרוב תורמלכה. שקדריספק חרוב ביתר. לא ניכנס לביתר ולתורמלכה, רק לירושלים. קמצא ובר קמצא חרוב ירושלים, דאו גברא דרחמי קמצא ובעל דבבי בר קמצא. עבד סעודתא. אמר לי לשמי, זיל הייתי לי קמצא. מאוד מעניין, מי השמות שיש פה? רש"י אומר, קמצא ובר קמצא, כך שם שני יהודים. זה אפשרות אחת. רש"י רוצה להגיד, כך שם שני יהודים, אולי הם קשורים זה לזה, אולי לא, אולי כמו שאמר שאומר זה אבא ובן, אולי לא, שם שני יהודים. מאוד מעניין עניין השמות פה. מי הגיבורים של הפרשה? המארח. שמו לא מופיע בכלל. השליח, נכון? הוא אומר לשם, הילך תביא לי, שמו לא מופיע בכלל. קמצא ובר קמצא, שההרגשה שרווחת בליבותינו שלנו, אלמלא רש"י, שזה שמות סיפוריים, שמות שמבטאים איזה בעיה, קמצא ובר קמצא, קומץ. סיפור שכל כולו סביב חתיכת, עוד חתיכת קומץ. עוד קצת גרושים, אולי קמצנות, אבל המארח, קמצא עצמו דרך אגב, שהוא מרכז השמות של הסיפור, אנחנו בכלל לא יודעים מי, הוא לא היה בתחילת הסיפור, הוא לא יהיה בסוף הסיפור, הוא לא קשור לכל. יכול להיות שהוא בכלל לא היה פה בכל העסק, כי הרי קמצא בכלל לא קשור. אז מה פירוש הקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים? איך קמצא בכלל נכנס לתמונה? אני מבין אם היו אומרים לי על המארח ועל השליח חרוב ירושלים. בר קמצא, שהוא זה שהולך ועושה את כל ההלשנות, איתו מסיים את הגמרא אחרי דף וחצי בדברי רב לזר בברייתא, כמה גדולה כוחה של תשובה, של בושה, שהקדוש ברוך הוא החריב את ביתו ושרף את היכלו בשביל הבושה של רב קמצא. זה פילי פלות, אז קמצא לא נמצא. בר קמצא הוא גדולה של כוחה של בושה, המארח לא נמצאים פה, לא יודע מי איפה. אני אפילו לא יודע עוד משהו, אני לא יודע אם השליח עשה את זה בכוונה או אולי לא בכוונה. מה הייתה המגמה שלו בכלל? היה פה סיפור במייזי. הסיפור שעליו חרבה ירושלים, יש לנו אחרי זה תורמלכה וביתר, אבל ירושלים, חורבן ירושלים. תראו כמה בכוונה בכל הסיפור הזה נעלם. אבל נמשיך. ציל הייתי לי קמצא, אז על הייתי לי בר קמצא. אתה אשכחי דהווייתיו. עכשיו, כשהוא נכנס, המערך, הוא כבר רואה את בר קמצא יושב, הוא לא סתם בא. אמר לי, מקדי ההוא גברה בעל דבבה דהוא גברה הוא, מהי בא איתך? כלומר, הוא כן מדבר איתו, אבל הוא לא מזכיר בכלל שמות. ההוא גברה, בעל דבבה דהוא גברה. אתה ואני בכלל לא, אין לנו שמות בכלל. אין שמות. ביטול השמות. תפקידו של האדם בעולם, זה מה שהוא עשה בגן עדן מקדם, היה אחד. לתת שמות. החורבן מתחיל בביטול השמות. למערח אין שם, לשליח אין שם, לאיש הזה אין שם, לי עצמי אין שם. מקדי דהו גברה בעל דבבי דהו גברה. מה היא בא איתך? אלא הייתי מבין במריבות מטורפות, אני יודע מה, הוא לא מדבר איתו, הוא אומר למישהו להגיד לו. הוא מדבר איתו. רק אתה אוויר, אתה לא קיים בכלל. אתה בלי שם. אם אתה מוציא ממישהו אחד את השם, גם לך לא יהיה שם. גם אם יש לזה את כל הסיבות בעולם. אם יש אדם בעולם שאין לו שם, לך עצמך גם לא יהיה שם. שום שם לא יהיה. קום פוק! אמר לי, מתברר שיש ביניהם שיחה? ממש שיחה? קום, אמר, קום, אמר. בלי שמות. כמה צריך לחשוב, אגב, על הקפדה בשמות. סתם, חורים לבן אדם. אמר לי, הועיל ועתי, אני כבר פה, שב כאן, ויהיב נחלד מימד האחים. תעזוב אותי, אני אשלם לך את מה שאני אוכל. דאכין לה ושתין לה. אמר לי, לא. אמר לי, יהיב נחלד מי פלקה דסיעוד עתך. אמר לי, לא. אמר לי, יהיב נחלד מי כולה סיעוד עתך. אמר לי, לא. נקתי בידי ועוקמי ואפקי. אם אתם רוצים לדעת איך מגיעים לאלימות פיזית, כשאין לי שם, לא בעיה להרביץ לי. כשיש לי שם זה הרבה יותר קשה. מי שעוד זוכר איך היה פעם לנסוע בכביש כשלא היו מזגנים במכוניות, ואז החלונות היו פתוחים כי היה חם, זוכר דבר מאוד מעניין. בהגה לידי זה תופעה מרתקת. ישב בן אדם. ממש. היה יותר חם ויותר מזיע, אבל היה פחות נעים לחתוך אותו מימין ולהיכנס בתוכו, וגם להגיד איזה מי שבירך עליו ועל כל הדורות שקדמו ושיבואו, כי היה שם אדם עם ידיים, עם ריח, עם חום, עם... עוד לא עם שם. עכשיו יש חלון. זה הרבה יותר ממושג, אבל התאונות לא ירדו. רק עלו. למרות שהחוק חייב שיהיה מיזוג, כי השמש מפריעה. זה לא מבינים בכלל. מישהו פעם עקף, אל תיחסו עליי, אישה זקנה בכביש, תוך כדי אמירה משהו מהנוסח של מי נתן לה רישיון. כן? זה צריך להוציא מפוץ לחור, איזה משהו ככה מישהו פעם הלך בשוק, ראה את אותה אישה זקנה, הולכת ככה לאט וזה, עקף אותה באותה צורה ואמר את זה? מה קרה? מה, המוסר שלך פחות או? פתאום יש לך זמן? למה אתה ממהר? מה השתנה? קח ממני את השם, ויעבור זמן קצר מאוד עד שתעקוף אותי מימין. עוד טיפת זמן, אני לא קיים בכלל. מקדי דהו גברה בעל דבבי דהו גברה. לא, לא, לא. תפס אותו בידו, תראו את השלבים, ועוקמי ואפקי. פילי פלאות הוא שהשיחה הזאת בין שניהם היא לבד. אין פה אף אחד חוץ משניהם. אמר, הועיל והבויית וירבנן ולא מחו בי. עם מי הוא אמר? למי הוא אמר את זה? לעצמו. כי בעולם הזה אין מי לדבר. הוא דיבר לבד. מסתומים, הוא אומר את זה למישהו מכל החבורה שהייתה שם. הרי ישבו שם כל גדולי ירושלים ועשיריה. כולם. אז הוא היה אומר את זה למישהו, אז אולי הוא היה אומר לו משהו, היה מרגיע אותו. היו דנים ביחד. את הבושה הזו הוא אכל לבד. אמר הועיל והבויית ורבנן ולא מחו בי, שמע מינה קניחה להו. דברנו על זה הרבה פעמים בבית המדרש. שמע מינה קניחה להו. ניחה זה לא הגיוני, ניחה זה פירושו שכנראה יש אינטרס כלשהו שיהיה הכי חשוב בעולם. אינטרס של תורה. אינטרס של עשירי ירושלים וגדולי ירושלים שיושבים יחד ומסתום אינטרס טוב. זה דור של תורה ומצוות וגמילות חסדים. יש אינטרס ששווה את מחיקתי. יש אינטרס ששווה את הבושה שלי. לא כי מישהו בירר את זה. אם מישהו היה מברר את זה ואומרים כן וצריך למחות, 100%. איש לא ברר, איש לא דיבר איתי. איש לא אמר לי מילה. איש לא אמר לי שהוא הולך לעשות כך. יש כנראה בעולם אינטרס, אני הולך להגיד דבר חריף, יש כנראה בעולם אינטרס יותר חשוב. האינטרס היותר חשוב הוא הדבר שאני אלחם בו. אני רוצה לראות מה האינטרס היותר חשוב. ואם יושבים פה גדולי ירושלים ועשירי, האינטרס שלהם הוא תורה ומצוות ובינות חסדים ובית שני והכל, זה המלחמה שלי תהיה. כי ככל שהאינטרס היותר חשוב מוחק את קיומי, אחינו לשם הוא יותר גדול. הבושה היא יותר גדולה. אם היו יושבים שם אנשים קטנים, אז הבושה של ברקמצה הייתה יותר קטנה. כיוון שישבו שם גדולי 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 העולם, אז הבושה היא יותר גדולה. אתם מבינים את רב יוחנן? בואו ראה כמה גדול כוחה של בושה. מה זה כמה גדול כוחה של בושה? יש לי ססמוגרף. ככל שהבושה באה ממקור יותר גדול, הבושה יותר גדולה. עד כדי כך שהבושה הזאת של ירושלים, הקודש ברוך הוא עצמו היה צריך להחריב את ביתו. הבושה הייתה שהוא אמר האינטרס של הבית. הרי מה עושים שם כל גדולי שירי ישראל ביחד עם השירי ירושלים? מה הם עושים? האינטרס שלהם זה אינטרסים של הבית השני. הם עסוקים בבית השני, הם עסוקים בדברים טובים. אם העיסוק בדברים הטובים הופך אותי לאדם בלי שם, אין לי למי לומר אפילו את הדברים הרעים שאני רוצה להגיד. אין לי לא איפה לשים את הראש. אין לי איפה להתעצבן. ראו את הוויכוח. תעזבו, אף אחד לא מחה. למה אף אחד לא יצא מהדלת השנייה בבית המיליונרי הזה שהיה בירושלים? מסתום היו הרבה דלתות ומעליות ומדרגות והכל. למה אף אחד לא יצא, תפס אותי בחוץ ואמר לי, בוא נדבר רגע, בוא ניתן, בוא, סתירה. כלום. בושה, ציעהו, אתה לא קיים, אתה אוויר. אתה פשוט לא מבחינתי. זאת הייתה הבושה שהרגיש חוני המעגל כשהוא נכנס לבית המדרש אחרי 70 שנה, זוכרים? הוא נכנס לבית המדרש אחרי 70 שנה. זאת הייתה הבושה שהוא הרגיש. 70 שנה הוא ישן ליד החרוב שלו. הוא התעורר וראה את הנכד של בעל החרוב, אוכל מהחרובים של סבא. אז הוא אמר, נו, אם לבעל חרוב יש תוצאות, ו-70 שנה אחר כך נכדים אוכלים, מסתום אל החרובים שאני נתתי בעולם יש תוצאות. אז נלך לבית המדרש. הוא מגיע לבית המדרש ואומרים כולם, נהירין שמייטין היום, כי בימי חויני המעגל, איזה שמחה, איזה שמייטה, איזה בית מדרש פורח היה באותו יום. והוא נכנס פנימה. הוא אומר, אני חויני המעגל. זלזלו בו. הוא אמר, או חברותה או מיתותה. הבושה היא הנקודה שעליה מדובר פה עכשיו. היא סוגיית קמצא ובר קמצא, על זה אומרת הגמרא בסוף, תניא אמר רב לזר. אבל חכו רגע. אמר הועיל ואבויד ורבנן, ולא מחו בי, שמע מינה כניחר. אי זיל אי חול באו קורצה בי מלכה. אני הולך להלשין עליהם אצל המלך. אזל. אמר לי לקיסר, מרדו בך יהודאי. מרדו בך היהודים. אמר לי, מי אימא? יש פלוס לזה שהוא בודד, כי אין לך הוכחות. היו שניים, אז מי אימא? אמר לי, שדר לו קורבנה, חזיתי, נקרבין לי. תשלח קורבן, שגם של אומות העולם צריכים להקריב. הרי מקריבים קורבנות על גבי המזבח גם לרבות עובדי כוכבים. רש"י מזכיר. תסתכל אם הם יקריבו לך או לא, אני אומר לך שהם מרדו בך, הם לא יקריבו. אז אל שדר ביד היגלה תילתה. בשר משולש, עגלה משולשת, משובח. ועד את קעתן, שדי בימומה בניד שפתיים, ואמרי לה בדוקין שבעין. רש"י אומר שניד שפתיים ודוקין שבעין, הם שני מקומות שהגמרא, שלדידו לא הווה מומה, ולנו זה מום. דוכתא דלדידן הווה מומה, ולדידו לא הווה מומה. אבל כשתחשבו לעומק זה, אני חושב עוד יותר. מזכירים את זה פה הפרשנים מיד. איפה היה המומים? בדוקין שבעין, ובניף שפתיים. כולכם ראיתם. אף אחד לא דיבר. במגילת איכה, הכל הולך לפי א' ב'. איפה השינויים, זוכרים? מה? הקדימו פי לעין. למה מקדימים פי לעין? כי הקדימו פיהם לעיניהם. אמרו בפיהם מה שלא ראו עיניהם. מהמרגלים, מליל תשעה באב. דוקין שבעין וניב שפתיים. שם המום שלנו. ודוקין שבעין וניב שפתיים, זה כל כך עמוק, זה לא בכל השפתיים, השפתיים נשמעות מצוין. יש איזה ניב שם, יש איזה דוקין שבעין. סבור רבונן לקירובי משום שלום מלכות. אמרו רבנן, צריך להקריב את זה, שלום מלכות. אמר לו רבי זכריה בן אבקולס, יאמרו בעלי מומים קריבים לגבי מזבח. סבור למקטלי, דלא לייזיל ולימה. שכר בן אבקולס אמר לא להקריב, כדי שלא יגידו מומים קרבים בעל אצל המזבח. אז אמרו, טוב, אז נהרוג אותו. אין ברירה, צריך להרוג אותו עכשיו. טעינו עד עכשיו, עכשיו נהרוג אותו. אמר לו רב זכריה, יאמרו, מטיל מום בקודשים, יארג. אמר רב יוחנן, בתנותו של רבי זכריה בן אבקולס, איך הריבה את ביתנו ושרפה את היכלנו והגליתנו מארצנו. אני עוד רגע אחזור לזה. אבל עכשיו פה תמיד עוצרים. פה ממשיך העסק. שדר אילווי הוא לנירון קיסר. קמצא ובר קמצא לא נגמר. שדר אילווי הוא לנירון קיסר. תזכרו שאנחנו צריכים לחזור עוד שנייה לרב זכריה בן אבקולס. בעקבות זה, שולח מיד הקיסר, שיביאו את נירון קיסר. נירון קיסר מגיע, והוא צריך להיות זה שיוריד את ירושלים. כאן הקטע הקשה. זה נראה כאילו נפרד, לכן כאן עוצרים את הביקות. כי קעתי, כשבא נירון קיסר, שדה גירה למזרח. שלח חץ לכיוון מזרח. אומר רש"י, לקסום קסם כשהיה סמוך לירושלים. הוא רצה לראות מאיפה להיכנס. עשה הגרלה. שדה גירה למזרח. אתה נפל בירושלים. למערב אתה נפל בירושלים. לארבע רוחות השמיים אתה נפל בירושלים. כלומר, ירושלים יש לי אותה מארבע רוחותיה. חכו. בסוף, דרך אגב, נירון קיסר לא יכבוש. עוד רגע נבין למה. ובסוף אספסיאנוס יבוא ויכבוש. ואספסיאנוס לא יצליח מארבע רוחות. תישאר רוח מערבית. כלומר, לנירון היה כוח שלא היה לאספסיאנוס. כמו שיש לוחות ראשונות ולוחות שניות, היה צריך להיות חלילה חלילה לוחות ראשונות של החורבן ולוחות שניות. החורבן היה יכול להיות עם תעצומות הרבה יותר גדולות. פנגר, אחד מהדוכסים שעליהם מספר את הגמרא בהמשך, שהיה אחראי למוטט את החלק המערבי, כותל המערבי, את החלק המערבי נכשל בתפקיד שלו. ויש על זה דיון, אספסיאנוס כועס, והוא אומר לאספסיאנוס, אל תכעס, אם נשאר שרידים, אז יהיה ארכיאולוגיה, כולם יגידו, תראו מה אספסיאנוס עשה. אם לא ישאר כלום, לא יאמינו לך עוד מעט. יגידו סתם, יהיו מכחישים. אבל זה אצל אספסיאנוס, שהוא היה לוחות שניות של הרוע. אבל בלוחות ראשונות בניירון, הוא זורק גירה וגירה, וזה לארבע רוחות השמיים, וכל רוחות השמיים נאתרות. השמיים נאתרים. למה ניירון הגיע? ברקמצא. לא היה שורה הפסקה אפילו. נכון? שלחו לקרוא לניירון. אתה נפל בירושלים. אמר לי לינוקה, פסוק לפסוקך. אז תגידו, מי זה בדיוק הניירון הזה? לוחות ראשונות של חורבן זה הרוע שיודע את השורש של הכל. לכן הוא יודע שקודם כל מתחילים עם הקסמים שלו, ואז הוא עובר לשלב היותר עמוק. בלעם כזה. גם הוא יוזכר בגמרא. בלעם. הוא מבין. אז הוא הולך אל התינוק. אתם זוכרים את המן הרשע ואת מרדכי עם הפסוק לפסוקך? שהמן שואל את מרדכי לאן הוא הולך, והוא אומר, הוא הולך לתינוקות. הוא הבין את העניין. אמר לי לינוקה, פסוק לפסוקך. אמר לי, ונתתי את נקמתי באדום ביד עמי ישראל. חכה, תעשה עכשיו מה שאתה רוצה, בהמשך תקבל. למה? כי התינוק הוא הלא ריאליסט. הוא הנביא. הוא הרואה. הוא אומר את הפסוק קדימה. הוא אומר לו, ארבע רוחות השמיים בקסם יש לך. אבל לי יש משהו מעל ארבע רוחות השמיים. לי יש משהו מעל השמיים. צריך להבין את התינוק בזמן שבית המקדש קיים. אמר קודש הבריך הוא האלשך הקדוש, אתמול בלילה רק שמעתי את זה, אמר, האלשך הקדוש אומר, איך הפסוק אומר, אין השמיים ושמי השמיים, לא יכל כלוחה, איפה הארץ מופיעה שם? איך? כן, אבל הסדר שם זה השמיים, שמי השמיים והארץ. באיזה פסוק יש השמיים? שמי השמיים לא בזה. באיזה פסוק שאנחנו אומרים בתפילה? איך? השמיים, שמי השמיים והארץ. השמיים, שמי השמיים והארץ. האלשך הקדוש מזכיר שם שהסדר היה צריך להיות הארץ, השמיים ושמי השמיים. עוד מעט אני אזכר. האלשך אומר, היה צריך להיות הארץ, השמיים ושמי השמיים. האלשך אומר שזה בזמן שהמקדש קיים. בזמן שהמקדש הקיים, אז הסדר הוא השמיים, מעל זה שמי השמיים, ומעל זה הארץ, הבית הזה. איך, איך? בדיוק, בברך דוד. תעשית את השמיים, שמי השמיים, השמיים, שמי השמיים בכל צבאם, הארץ בכל אשר עליה. שואל האלשך, הסדר לא נכון? שומעים את התשובה שלו? בזמן שבית המקדש קיים זה הסדר. השמיים, מעל השמיים, שמי השמיים, מעל שמי השמיים הארץ. התינוק שיכול להגיד את הפסוק. זה מי שיכול לראות את החיבור של הדברים בעומק שלו. שמו את הסוף. אמר לי לינוקה, פסוק לפסוקך. אמר לי, ונתתי את נקמתי באדום ביד עמי ישראל. חכה לשלב הבא. תקשיבו. אמר. מי אמר? ניירון. למי? לעצמו. כי אין לו עם מי לדבר, נכון? היה כבר אחד פה שאמר משהו לעצמו ולא היה לו עם מי לדבר? בר קמצא. אבל תראו מה הוא אומר ומה הוא אמר. אמר, קודש הבריחו באי לחירובי ביתי, ובאי לכיפורי ידי בהוא גברה. מי קרא לעצמו מקודם ההוא גברה? קמצא ובר קמצא, ההוא גברה להוא גברה. קודש הבריחו באי לחירובי ביתי, הקודש ברוך הוא רוצה להחריב את ביתו, והוא רוצה לקנח את ידיו, שמו את ההתייחסות, הוא רוצה לקנח את ידיו, בי, כל שולח אותי. הוא בא אלי כיפור ידי, והוא גברה, אני הולך לאבד את שמי. ערק, עריקה, ניירון קיסר, רמטכ"ל, ערק, עזל, ואיגיה, ונפק מיני רבי מאיר. סיפור קמצא ובר קמצא? אתם יודעים מה הסיפור? שנירון קיסר, הלוחות הראשונות של החורבן, הרשע שהצליח להפעיל ארבע רוחות שמיים כדי להחריב את ירושלים, הצליח לזהות בתוך תוכו, בתוך כל הקליפות המרושעות שלו, הצליח לזהות בתוך תוך תוכו את נקודת הנקודות הפנימית הזאת שמעוררת אותו, וממנה יצא רבי מאיר. ואנחנו לא. עכשיו מבינים את קמצא ובר קמצא? אין קמצא ובר קמצא חלקי. כולנו ישבנו שם בקמצא ובר קמצא. לא הצלחנו לזהות את הנקודה שהנירון קיסר הזה הצליח לזהות. ערק, עזל, איגיאר, ונפק מיני רבי מאיר. מי זה רבי מאיר? למה קראו לו רבי מאיר? זה לא היה שם. מפני שהאיר עיניהם של ישראל בתורתו. אז אם הוא כל כך מאיר עיניהם של ישראל, למה רבי מאיר וחבריו הלכה כחבריו? כי הוא היה לו כל כך הרבה אור, ולא ירדו חבריו לסוף דעתו. רבי מאיר שלא היה יודע לראות את הרע, רבי מאיר שבמקום קוטנות אור היה כתוב אצלו קוטנות אור, רבי מאיר שבמוות ראה טוב מאוד, רבי מאיר שספר תורתו הוא של רבי מאיר, זה יוצא מנירון קיסר. אגב, כשמדברים על נירון קיסר ורבי מאיר, אז לא מדברים פה עכשיו על עשיו על לוט ורות המואביה. כמה דורות זה? שום דבר. אנחנו בדור רבי יוחנן בן זכאי. רבי מאיר הוא תלמיד של רבי עקיבא. כשרבי מאיר חי, הוא קרא למירון קיסר סבא מסתומי. תחשבו על זה רגע, תחשבו על הציור. נירון קיסר רבי מאיר זה שני דורות ורבע. זה אספסיאנוס. הרי נירון הולך, אספסיאנוס מגיע ויחרם. רבי יוחנן בן זכאי יוצא מהחומות. נכון? וזה מגיע עוד מעט. כאן הסיפור. נירון קיסר זוכה ויוצא ממנו רבי מאיר, כי הסיפור של חורבן הבית הוא אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה ליבו ייפול ברעה. זאת הטעות הנוראית ביותר להפוך את תשעה באב רק לעניין החורבן והגלות. זה היקה. הירושלמי אומר לא כל מי שלא נחרב בימיו כאילו נבנה בימיו. הירושלמי אומר כל מי שלא נבנה בימיו כאילו החריבו. אתה, אני אבא עכשיו לבד פה. זה תשעה באב. תסתכלו על נירון קיסר ועל הנכד שלו רב מאיר, כמה שקשה להגיד את שתי המילים הנוראיות האלה ביחד. ותסתכלו עלינו. הם מופיעים פה דמויות אחד מול השני. כי בסיפור חורבן הכל נזרק לאוויר ביחד. רב זכריה בן אבקולס. ולהבדיל, להבדיל, להבדיל נירון קיסר אחריו. מה זה הנבטנותו של רב זכריה בן אבקולס? לפי הגמרא הזאת, הנבטנותו של רב זכריה בן אבקולס, זה לא שהוא לא מחה, הוא בכלל לא ישב שם. אלא מי שישבו לא מחו. אז איך רב זכריה בן אבקולס נכנס לתמונה? באו אליו לשאול אותו שאלה בהלכה, נכון? באו אליו לשאול אותו אם להטיל מום, סליחה, מה לעשות עם הקורבן, אם להקריב את הקורבן עם המום בדוקין שבעין ובניב שבשפתיים או לא? רב זכריה בן אבקולס אמר, יאמרו מטיל מום, יאמרו מקריבים קורבנות בעלי מומים. אז הוא כן מסתכל לעתיד. איך מתחילה הגמרא? אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה ליבו ייפול ברעה. רב זכריה בן אבקולס מסתכל קדימה, לא? זו גמרא מדהימה, כל אימת שטיפה ממשמשים בה מחדש, זה משהו לא יאמן. הוא בסדר גמור, רב זכריה בן אבקולס. הוא לא פסק פסק של עכשיו. הוא לא פסק פסק לקדנציה הזאת. הוא אמר, יאמרו קריבים קורבנות בעלי מומים. צריך לעצור את זה. אז ביקשו להרוג אותו, כי קיבלו את הקביעה של רב זכריה בן אבקולס. תראו איזו הנהגה, אתם אומרים אין הנהגה, תראו איזו הנהגה. מסתום היה מי שהתנגד על דבר כזה. ושוב אני רוצה להזכיר את הדור, שגדולי ירושלים, מצד שני זה הבריונים של ירושלים, זוכרים הסקריקים, אבא סיקרא, עוד מעט נגיע להם אם נספיק כמה שנוכל, אומר הזכר בן אבקולוס וכולם מקבלים. שתי אמירות הוא אמר, אחת הלכתית לגמרי, יאמרו קרבים קורבנות מומים במזבח, זו אמירה הלכתית בית מדרשית נטו, היו יכולים לקום פה עכשיו יודעים ולגיד אבל לא ריאלי, קיבלו, אמרו לו אז בוא נהרוג אותו. אמר בסדר להרוג אותו כי הוא הולך להרוג אותנו, הוא מסר אותנו לרומאים, אבל אם תהרגו אותו יאמרו מטיל מום בקודשין יהרג. תחשבו על זה הנהגה, בריונים לא יכולים לעשות פה כלום? אף אחד לא יצא לעשות פה כלום? זכר הבן אבקולס. אז מה זה ענוותנותו? אז רש"י אומר ענוותנותו, סבלנותו, שסבל את זה ולא הרגו. לא הבנתי. ענוותנותו, סבלנותו, שסבל את זה ולא הרגו. הזכרתי פעם, באיך הרבה, מופיע סיפור קמצא ובר קמצא מהתחלות אחרות לגמרי, לא מאשר אדם מפחד תמיד, מהתחלות אחרות, שווה פעם להשוות בין זה לזה. אבל באיך הרבה הסיפור הזה מופיע עם צורה אחרת, לא מתגלגלים לנירון קיסר, אבל הסיום של שכר ונקול עשו אחר לגמרי. אין שם לא סיפור של מטיל מום בקודשים יהרג, אין שם סיפור של דוקין שבעין וניד שבשפתיים, אין את כל הסיפור הזה. שם כתוב שהייתה סעודה, ישבו שם גדולי ירושלים ועשיריה, ורבי זכריה בן אבקולס אף אמהם. והוא לא מחה כמו שכולם לא מחו. וענוותנותו זה שהוא לא מחה. תמיד הסברתי לעצמי עד לזמן האחרון, שיש שתי אפשרויות להסביר את המושג ענוותנותו. לפי איך הרבה ענוותנותו, זה במובן שאנחנו רגילים במילה יותר. ענוותנותו... בושה, אי מחאה, לא לקפוץ, לא לתפוס מקום, וזה לא בסדר, אתה מנהיג, אתה צריך למחות. זה הכעס על ענוותנותו לפי איך הרבה. לפי הבבלי, ענוותנותו, סבלנותו. בסדר? שני מושגים אחרים. נדמה לי היום שזה בעצם שחושבים לעומק נובע מאותו דבר. השאלה היא, מה קורה כשלא מוחים? מה זו מחאה? מחאה זה סתם, או שמחאה זה חוסר היכולת לראות עוול? צריך להבין את זה לעומק. לפעמים אני לא מוחה כי אני ענב כל כך גדול, צדיק כל כך גדול. אני יכול לקבל את זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה, ואני לא מבין שכמנהיג אני פושע. כי זה שאתה מקבל שפוגעים בך יפה מאוד. אבל יכול להיות שהוא פוגע בעוד אלף אחרים לידך. הרוע, העוול שמתרחש פה, אתה לא יכול לא להתייחס אליו. אם מחאה זה לפעמים לומר, תעזוב, למה צריך להתערב? אני עוסק בתורתי, מה חשוב פה כל העניינים האלה, זה ויכוחים אחרים, וצדקס כזאת. אנחנו כל כך אוהבים צדיקים כאלה. ולפעמים אי המחאה זה פיתוחו של האוול. פה לא מדובר על תוכיחה. תוכיחה צריך להיות מדרגה בשביל להוכיח. יכול אדם להגיד, אני לא יודע להוכיח. רבי עקיבא אמר, אני לא יודע להוכיח. יכול להיות. מחאה זה האם אתה יכול לשתוק, לראות את זה כל הזמן, להגיד, אני יודע שזה כך, ולא להגיד כלום. עכשיו, אם אתה המנהיג לא אומר כלום, אז כולם למדו ממך לא להגיד. ויכולה לקום מערכת שלמה כזאת. מערכת שלמה כזאת. והמערכת הזאת תהיה מערכת מעוותת לחלוטין. היא תיצור אנשים חסרי יכולת הנהגה מזעזעת. היא תיצור אנשים לא מוחים. היא תיצור אנשים שמוכנים לקבל עוולות. אתה יכול לא להיות מנהיג אם אתה רוצה. לך הצידה. אתה לא יכול לא למחות. אתה לא יכול לא למחות. אי המחאה היא סכנה חינוכית הכי גדולה שיש. לא מחית? תברר, תוודא. מה, קרה שם? לא מחו בבושה. הרי כל אחד יודע שאם היה משהו אחר מאוד 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 קיצוני, אז מסתומק כן היו מוחים. הרי יש משהו שהוא כבר מחוץ לקו האדום. נכון? אם היה שם מישהו, אני יודע מה, רוצח, אז כן היו מוחים. אם היה שם מישהו מחלל שבת בפרסיה לפני כל גדולי ירושלים, אז כן היו מוחים. התשובה היא כן, וזה הדבר החמור. למה כן? כי זה כן שווה מחאה וזה לא שווה מחאה. ממילא הבושה היא הרבה יותר גדולה ממה שחשבנו מקודם. זאת אומרת, כלי שני בתה יותר חשוב מהחיים שלי, מהבושה שלי, מהשם שלי. אני כלום, אני אוויר. צריך לתפוס את זה. להחליט לא להרוג מישהו מצדקס. יאמרו, מטיל מום בקודשים יארג. נובע מאותו המקור שלא למחות. זן ותנותו, זן ותנותו. להבדיל מיליוני, 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 מיליוני ואין סוף הבדלות, מגיע הרשע המרושע הזה בתחילת הדרך לאירון קיסר. איזה רשע, איזה עוצמות של רשע, ארבע רוחות השמיים משתעבדות לו. והוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, וכל מה שיש לו זה לעשות עכשיו. והוא אומר, קודש הבריחו, ביי לחירובי ביתי וביי להכפורי ידי באהו גברה, אני הולך לאבד את שמי, את קיומי, את השם שלי, לא יהיה לי שם בחיים, יהיה עליי סיפור היסטורי, יהיו עליי מומיות במוזיאונים לארצות המקרא ולרומי ולבבל, לא יהיה לי שם, הרק, הזל, איגיאר, נפק מיני רבים. אלה הדמויות. כולן ביחד. כאב נורא הדמרה הזאת. שדרי לוויו לאספסיאנוס קיסר. עכשיו מגיע אספסיאנוס. אתה, צר עלה תלת שני, יבואו ההיסטוריונים ויגידו, נו, זה סיפור סמלי. תראו עד כמה הגמרא מחברת את קמצא ובר קמצא עם נירון, עם החלפתו של נירון באספסיאנוס, ועם המצור שמתחיל מיד, והסדר הוא אחד. אם תלמד את סיפור המצור בלי ללמוד את קמצא ובר קמצא, אם תלמד את אספסיאנוס בלי ללמוד את נירון, אם תלמד את נירון בלי ללמוד את איפה אתה טעית שם, אתה לא ממלא את מה שביקשתי ממך בסוגיה. מה שביקשתי ממך בסוגיה היה אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה ליבו ייפול ברעה. ואשרי אדם מפחד תמיד הוביל את רב זכריה בן אבקולס לפחד לא נכון. הוא הוביל את רב זכריה בן אבקולס לפחד של יגידו שמביאים בעלי מומים למקדש, למזבח. הראייה הכללית המחייבת הזאת של המנהיג, הראייה הכוללת לראות את הכל. מבחינה הזאת נירון קיסר הוא עוצמתי, הוא הריאליסט, הוא קודם כל בא, רואה את ירושלים, הוא מגיע, תראו את הכוח שלו, בודק את כל רוחות השמיים, אז מגיע לבירור הגדול. שד ריאלי אספסיאנוס, את הצר על התלת שני, הבו בה, הנוטלת העתירי, ולא ניכנס מקוצר זמן, גם צריך לעמוד עוד מעט, נקדימון בן גוריון, בן קל בסבוע, בן ציצית הקסעת, רק נראה פה חלק אחד קטן, בצעיתו של רבן יוחנן בן זכאי מירושלים. המשך, הכל הכל אחד. אחרי כל העסק הזה, בהמשך העמוד, בהמשך המשך המשך העמוד, כתוב, אבא סיקרא, ריש בריונה די ירושלים. אתם רואים? אבא סיקרא, ריש בריונה די ירושלים. בר אחתי די רבן יוחנן בן זכאי הווה. יש לכם? אבא סיקרא, נקרא את השורות הרחבות. באמצע זה השירי ירושלים והרעב שמתחיל והסבל הנורא. סיפורים שקרו במצור, דברים שקרו במשך שלוש השנים האלה, בודדים, שקשורים להמשך סיפור קמצא ובר קמצא. בסדר? אבל הזמן קצר. אבא סיקרא, ראש הסיקריקים, ריש בריוני די ירושלים, בר אחת אחי דרבן יוחנן בן זכאי הווה. היה בן אחותו של רבן יוחנן בן זכאי. שלח לי, אתה בצינה לגבי, בוא אליי בצינה. אתה אמר לי, ועוד פעם סיפור קשה מאוד, אבא סיקרא ראש בריוני ירושלים, אז קורא לו רבן יוחנן בן זכאי, הוא בא, תגידו נו, דוד שלו. זה סוף סיפור ירושלים, נכון? כי כאן רבן יוחנן בן זכאי יוצא. אתם זוכרים את תחילת סיפור הזוגות? מי הזוג הראשון באבות? חשמונאים, הזוג לפני. מי הזוג הראשון? יוסי בן יועזר. ויוסי בן יועזר גם היה בן אחות. יש מדרש רבה בבראשית נורא, זוכרים אותו? פעם דיברנו עליו באחת השיחות. ויוסי בן יועזר היה בן אחות שקראו לו יקים איש צורות. יוסף מזהה אותו עם הכהן המתייבן אלי קייס. יקים איש צרורות, צרידה וצרורות. ויקים איש צרורות היה זה שנצטווה להוציא את יוסי בן יועזר להריגה. שומעים? בן אחותו, אותו סיפור שם. בן אחות בהתחלה ובן אחות בסוף. ויקים איש צרורות, אתם זוכרים מה קרה שם בסוף? יקים איש צרורות קורא לו, הולך עם יוסי בן יועזר להריגה כבר. אז עלי הצטלווה. הלכו כבר ממש לשם, זה מדרש רבה בפרשת תולדות על הפסוק, וירח את ריח בגדיו. אל תקרי בגדיו אלא בוגדיו. מי הם בוגדיו? שתי דמויות. יקים איש צרורות ויוסי משיטה. יקים איש צרורות ויוסי משיטה. יקים איש צרורות זה תחילת העסק ויוסי משיטה זה בחורבן עצמו. אצל אספסיאנוס. ויקים איש צרורות, הבוגד, בן האח, בן האחות אצל יוסי בן יועזר, האחיין, בא, הולך איתו להרוג אותו. והוא כבר הולך לעשות ולארגל את כל ההריגה, ואז הוא נוסע איתו על הסוס. ויוסי בן יועזר הולך ככה, כמו הנידון למוות. ואומר לו, יקים איש צרורות ליוסי בן יועזר, נו, תראה מה קורה איתך. איפה כל החלומות שלך? יוסי בן יועזר אומר לו, אם לעושי רצונו כך, לעוברי רצונו על אחת כמה וכמה? מאוד מזכיר מה שחשב מי? נירון, לפני שתי דקות. אם לעושי רצונו כך, לעוברי רצונו על אחת כמה וכמה? אמר לו, יקים, כלום יש מי שעשה רצונו יותר ממך? מכיר אותך. אמר לו, על אחת כמה וכמה וכמה. סברה יפה מאוד, קל וחומר. נכנסו בו דבריו כאחנה. דברי יוסי בן יועזר נכנסו בו כאחנה. הלך ונהרג שם ליד יוסי בן יועזר וקיים בעצמו ארבע מיתות. סקילה, שריפה, הרג וחנק, הקדים את האש והיה עם החנק ועם הכל. וקיים בעצמו ארבע מיתות. על זה אומרים, וירח את ריח בגדיו ואת ריח בוגדיו. ויוסי משיטה, רק עכשיו שמדברים, אני חושב, זה סוף התקופה. יוסי משיטה, המדרש אומר, וירח את ריח בגדיו, כשנכנסו הרומאים פנימה כבר לתוך ההיכל, הם פחדו, הם אמרו מי ייכנס ראשון. כבר לא נספיק, אבל אם ייכנס, בוודאי אחר כך, טיטוס. טיטוס זה המשך אותו סיפור. מה הסיפור של טיטוס שנכנס ולוקח את הזונה ואדם מבצבץ מהארון שהקודש, זוכרים? והוא בעל זונה בקודש, דיברנו עליו בכינות. הוא בעל זונה שם בקודש הקודשים. הקודש נעלם, עכשיו אפשר. והוא ממשיך לברוח כל ימיו, כל ימיו, עוד מעט נדבר עליו קצת. כל ימיו הוא ממשיך לברוח עד שהיתוש נכנס לו למוח. כל סיפור החורבן זה האם אדם משאיר את הנקודה הפנויה כדי שהוא יוכל לעשות תשובה. טיטוס, אחי טיטוס שיש בעולם, יש לו איזו נקודה פנויה שיכול להיכנס שם יתוש. ובסוף להיות ציפור דרור עם משקל כזה גדול. אין אדם בעולם שאין לו נקודה פנויה שהוא יכול להתעורר בה. ולפעמים דווקא מהרשע אתה פוגש את זה. יוסי משיטה שם כתוב שכולם פחדו להיכנס, כל הרומאים. אז אמר יוסי משיטה, אני אכנס. תחשבו איזה אדם צריך להיות כדי להיכנס ראשון. והוא נכנס פנימה. אמרו לו, תביא את המנורה של הזהב, ומה שאתה מוציא, ואמרו לו, אמרו לו, תביא את הדבר הכי טוב. מה שאתה מוציא, ראשון ייתן לך. אחרי הראשון אנחנו לוקחים את השאר. הביא את המנורה של זהב, אמרו לו, זה יפה מדי בשבילך, ולקחו. אמרו לו, אבל אם תיכנס להביא את כל השאר, אז אתה תהיה פטור מהמחס, תהיה פטור מזה, אנחנו ניתן לך את זה, ניתן לך את זה, והוא לא מוכן, והוא אומר לו, מספיק שהכעפתי לקוני, והוא פתאום תופס את עצמו, ומנסרים אותו בסד של חמרים, והוא מת בקידוש השם מופלא. אבא סיקרא הוא האחיין של רבן יוחנן בן זכאי. כל הסיפורים האלה גם מתארים את, 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 את המצב שהיה מאז היוונים, המתייוונים אצל יוסי בן יועזר, ועד הרומאים של, של, של הורדוס פלוס אצל אבא סיקרא, אצל רבן יוחנן בן זכאי. בלגן כזה בירושלים, כלומר מצד אחד, תראו איזה רשע יהודי יכול להיות אחיין של רבן יוחנן בן זכאי, תחשבו על זה. האחיין של גדול הדור הוא ראש הבריוני. האחיין של יוסי בן יועזר הוא המוציא שלו להורג. מאידך, איזה תורה ואיזה מצוות ואיזה גמילות חסדים. איך זה הולך ביחד? אז מה היה בירושלים? רבן יוחנן בן זכאי גדול הדור, שמעידים שהכל היה תורה ומצוות ומילות חסדים, אומר, אני רועד מהבריונים, אני לא יכול לדבר איתם. ירגו אותו. אז מה בדיוק היה? כן תורה? מה היה שם? הייתה תורה עוצמתית ומצוות עוצמתיות וגמילות חסדים עוצמתית ונתק גמור בין חלק לחלק בעם. היה אבא סיקרא והיה רבן יוחנן בן זכאי. אבא סיקרא כבר לא עובר את התהליך שהאחיין של יוסי בן יועזר עבר. בואו תראו רגע את החלק הזה, זה כל כך קשה, אי אפשר ללמוד את אגדות החורבן בלי לעבור אלינו עכשיו, פה, תוך שנייה, כל הזמן. בלי להגיד מילה, רק לחשוב. אבא סיקרא, ריש בריוני דירושלים בר אחתא דרבן יוחנן בן זכאי, שלח ליתה בצינה לגבי אתה, בא. אמר לי, עד אימת עבדיתו אחי וקטליתו לי לאלמה בקפנה? עד מתי תמשיכו עם הבריונות שלכם ותגרמו לרעב שירושלים תמות ברעב הזה? אמר לי, תראו מה זה בריונות. אמר לי, מה יעביד? דאי אמינה לאומי דיקטלו לי. הרי אם אני אומר מילה, למי? לטפטי שלי. הם יארגו אותי תוך שנייה. מה, אני יכול לדבר פה בכלל? זאת העצבנות שהייתה. כשיש עצבנות, זה בכל התגונות. זוכרים את העמק דבר בתחילת העמק דבר על, על, על העצבנות שהייתה בתוך היהודים הגדולים והעיקרים? זוכרים מה העמק דבר אומר שם בהתחלה מה זה בית השני שחרב בגלל שלא היינו ישרים? זוכרים? שמחמת יראת שמיים שבליבם. כך אומר הנציב בתחילת העמק דבר ובראשית. מחמת יראת שמיים שבליבם חשדו את מי שהוא נוהג שלא כדעתם ביראת שמיים שהוצדו כבאתי קומס. לכן החגות. כשיש עצבנות, היא על כל הכיוונים. היא במפלגת הבריונים של אבא סיקרא, והיא לא עלינו, לא עלינו, לא עלינו, בתוך בית המדרש. אי אפשר לדבר בבית המדרש. נחמה ביראת שמיים שבליבם. הציב אומר את זה בהתחלה, בהקדמה לספר בראשית. צדיק וישר הוא, צידו קדין על בית שני. שהיו צדיקים ובעלי תורה וגומלי חסדים, אבל לא היו ישרים בליבותם. והקודש ברוך הוא, זוכרים שם את הביטוי, לא סובל צדיקים כאלו. לא אוהב צדיקים עקומים. כך הביטוי שלו. שהולכים בעקמימות ולא בישר. אז תשמעו את עכשיו את הצד השני. אמר לי, עד אימא תבדיתו אחי וקטליתו ללאלמה בקפנה. אמר לי, מה יעביד? די ימין הלאומי דיקטלו לי. אני יכול לדבר מילה אם יארגו אותי. אי אפשר לדבר. פיקוח נפש. אמר לי, חזה לי תקנת לדידי. דאי פוק. אפשר דאב ויצלה פורטה. טוב, אם אי אפשר להציל את כולם, תארגן לי אישי. אולי אני אצליח לעשות הצלה. תראו, הפגישה של ראש הבריונים עם רבן יוחנן בן זכאי מובילה לדבר אחד. אבל אף אחד לא נפגש עם השני. כלומר, הוא מוכן שתהיה הצלה פורטה. הוא גם חושב כמוהו. אבל לא דיברו. עכשיו, מי לא דיברו? תגידו, לא דיברו, מפלגה היא מפלגה. שקר. לא דיברו הבריונים עם הבריונים. ולהבדיל בין יהודים ליהודים. לא דיברנו אנחנו עם אנחנו. כולם לא עם כולם. אמר לי, נקות נפשך וקצירי, ולי תקו לאלמה ולישי לובך, והייתי מיד יסריה ואגני גבך, ולהם רודנך נפשך ולהי לובך תלמידך, ולא ליואר, הנה שחרינה, ולא לרקשן בך דקלילה. והינו ידי דחי הקלין ממיתה. נסביר את זה במהירות, הסיפור ידוע לי. אמר לו, תהיה חולה, תתחלה. וכולם יבינו שאתה חולה מאוד, תקסוש. יבואו לבקר אותך, תמות. ותעשה כאילו. תביא איזה סירחון, משהו שיש לו ריח רע. שיהיה אצלך, יכניסו אותך לתוך הארון, תדאג שהתלמידים ייקחו אותך בתור מת, ומת אני יכול לדאוג שיוציאו. מת יהיה, אני אתן אישור. בסדר? אבל תדאג שהתלמידים ייקחו אותך, למה? כי מת קל יותר מהחי. החי קל יותר מהמת. החי קל יותר מהמת. אם ייקחו אותך אחרים, יזהו שזה שקר. בסדר? אבי דחי. נכנס בו רבי אליעזר מצד אחד, ורבי יהושע מצד אחר. לא עוזב אותי הקטע הזה. זה פילי פלאות. רב לייזר ורבי יהושע, שני הצדדים, נושאים את הרבי רבן יוחנן בן זכאי. רבן יוחנן בן זכאי הוא התנא היחיד, הזכרנו, שקיבל במסכת אבות ממי? רבי יוחנן בן זכאי קיבל מהילל ומשמיים. אף אחד אחר. מי לוקחים אותו מירושלים החוצה? שמאי והיד. רב לייזר שמותי הוא ורבי יהושע. רב יוחנן בן זכאי שקיבל מהילל ומשמאי הוא המנהיג שיכול להעביר לעולם הבא את הילל ושמאי. ככה אפשר להציל את הכסף. גם אם ירושלים תחרב אפשר יהיה להמשיך. כי יהיה רב לייזר ורבי יהושע. רב עקיבא דנים מי היה רבו. הגמרא אומרת בסוף, מי היה רבו? רב לייזר. אומרת הגמרא, אבל ראינו רבי יהושע, גמרא בסנהדרין, אצלנו במסכת, בדף האחרון של הפרק השישי. אומרת הגמרא, אבל ראינו הפוך. אומרת הגמרא, רבי יהושע. בסוף אומרת הגמרא, קיבל מזה וקיבל מזה. שומעים? רבי יוחנן בן זכאי קיבל מהילה ומשמיים. העביר רב לייזר ורבי יהושע. רב לייזר ורבי יהושע העבירו, יצרו חזרה רבי עקיבא. ורבי עקיבא הקים חמישה תלמידים. אחד מהם היה רב מאיר, הנכד של מאיר. נמשיך. רב לייזר מצד אחד ורבי יהושע מצד אחד. כי מתו לפתחה, כשהגיעו לפתח ירושלים, לחומה, לשער, באו למתקרי. רצו לתקור אותו. הבריונים, שירו שאין פה בלוף. כדי שלא, רשי אומר, שם המערים הוא. אמר להו, אבא סיקרא, אומרים שהוא משתף פעולה לגמרי, כלומר הוא לא שלח ואמר, אני שם הפקיד השלישי יטפל בעניין ואתה תפנה דרך המנהל. אמר להו, אבא סיקרא, יאמרו רבן דקרו, אנחנו רק נחמם את האווירה עוד יותר. כי הרומאים, אומר רשי, יאמרו עליכם שאפילו רבם הם דקרו. אמרתי, נחמם את האווירה זה לא טוב. אנחנו נפסים מניות אצל הרומאים. אתם מבינים אגב את המתח? להם לא היה אכפת לתקור את רבם. מה אכפת להם? הם הרי רואים, רב לייזר ורבי יהושע מביאים את. רבי יוחנן בן זכאי היה חולה, וכולם יודעים שזה הוא. הם לא מאמינים. אין להם בעיה לתקור את רבי יוחנן בן זכאי. תבינו איפה נמצאים. ריש בריוני הרמטכ"ל שלהם, הולך אל רבן יוחנן בן זכאי להיפגש ועושה כל מה שהוא אומר. מסכים איתו על מה צריך לעשות. אבל הבריונות של הבריונים הייתה כזאת שהרומאים לא מסוגלים להבין אותה. אתם שמעתם? לאן אנחנו יכולים להגיע? יאמרו, רבם דקרו. הרומים לא יסבלו את זה. הרומים יגידו, הם לא יסבלו. ואז מה יקרה, הם לא יסבלו? מה אכפת לך שלא יסבלו? לא יסבלו ממחשימם. הרומים לא יסבלו, לא נקבל את המניות שעוד יש לנו אצלם. ואם אנחנו עוד מתכננים משהו, לא שווה לתקור. נו, הגיוני. באו למדחפי, אמרו, אז בוא נדחף שיצעק, לא מאמינים לו. אמרנו, הוא יאמרו, רבן דחפו. פת חולי. פת חולי בבא. ונפק. כמעט עליהתם אמר, שלמה הלך מלכה, שלמה הלך מלכה. עכשיו הוא הולך להיפגש עם אספסיאנוס. זה אספסיאנוס שהגיע בתור תחליף לנירון. נירון שהגיע קמצא ובר קמצא. זה סיפור אחד. זה מופיע בכמה אותיות בספר ההגדה או בזה, זה נחמד. זה סיפור אחד על קמצא ובר קמצא. אמרו לאמר, שלמה הלך מלכה, שלמה הלך מלכה. אמר להם, מחייב טרייק טלה, חדה דלב מלכה, ענה וקקרית למלכה. אתה קורא לי מלך, אני לא מלך. אז אתה מבזה את המלכות. ותו ועוד, אם מלכה ענה, אם אני כן מלך, עד היית נעמי לא עתית לגביי. איפה היית כדי לבוא להיכנע עד היום? אמר לי, דקאמרת לב מלכה ענה, מה שאתה אומר שאני לא מלך, איברה מלכה את. אתה תראה שעוד יתברר שאתה כן מלך. אתה תראה שאתה תהיה מלך. למה? דאילב מלכה את לא ממסרה ירושלים בידך. ירושלים לא נמסרת אלא בידי מישהו שחייב להיות מלך פה. דכתיב והלבנון באדיר ייפול. ואין אדיר אלא מלך וכו' וכו' וכו'. אני מדלג. אני מדלג די הרבה שורות. אחר כך הוא אומר לו כך, אמר לי, מייזל אזילנה, מייזל אזילנה, זה בשורות הרחבות, 2, 4, 6, 7, 8 שורות ברחבות, אמר לי, מייזל אזילנה ואיני שחרינה משדרנה, אולי עוד שורה, מצאתם? מייזל אזילנה ואיני שחרינה משדרנה. בינתיים מה שהיה באמצע הוא שתוך כדי דיבורים קיבל אספסיאנוס הודעה שהוא נהיה מלך. כמו שהוא אמר לו, אתה עוד תהיה מלך. אז הוא קיבל הודעה שהוא נהיה מלך, והוא עזר לו בתחילת המלכות וכו', ואז הוא אומר לו, תראה, אני עכשיו הולך. מישהו אחר יבוא להחליף אותי פה בתור הקיסר פה. אז תגיד לי, אני עוד אתן לך משהו לפני שגומרים. מייזל אזילנה ואיני שחרינה משדרנה, אלא באי מיני מידי די אתן לך. אמר לי, תן לי יבנה וחכמיה. ושושילתא דרבן גמליאל. ואספתא דמסיאן לי לרבי צדוק. תן לי יבנה וחכמיה, שושלת של רבן גמליאל, ורופאים שירפאו את רבי צדוק. קרי עלי רב יוסף ואיתם הרבי עקיבא, מישיב חכמים אחור ודעתם יסכל. איבא אליהם מימר, לשווקינו עד הזימנה, והוא סבר דיל מקולי אי לא עביד, והצלה פורטנה מלא עביד. מחלוקת. רבי עקיבא אמר, היה צריך להגיד, תן לי את ירושלים. והוא אמר, הוא כבר לא ייתן. נעזור. אספתא דמסווין לילה רבי צדוק, מהי היא? מה הם הרופאים? ואז דנים פה בעריכות, ומתוך זה מתגלגלים לסיפור טיטוס. מתוך זה מתגלגלים לסיפור של טיטוס. והסיפור של טיטוס מתגלגל פה בגלל ששמעו גידופו של הרשע, ורבי צדוק היה מתאבל על ירושלים ועל חורבנה 40 שנה בתעניות, וב-40 שנה של תעניות האלה של רבי צדוק, ב-40 שנה של התעניות של רבי צדוק, הוא היה מציל את ירושלים כל הזמן. כשיצא שם רבי צדוק, איפה זה מופיע? לפנינו? זה כבר בהמשך, אותו אני אומר על פה. כשיצא רבי צדוק, אותו אני אומר על פה עכשיו, אבל לא נמצא לפניכם. כשהגיע לשם רבי יוחנן בן זכאי ופגש את אספסיאנוס לפני שהם יוצאים, הוא אמר לו, דבר אחרון שאתה מבקש מישהו קרוב שלך אם אתה רוצה שיצא. אולי אתה רוצה קרוב, מקודם ביקשת בקשות לאומיות. אם יש איזה קרוב או אוהב בעיר שאתה רוצה שיצא. אמר לו, יש קרוב אחד שאני רוצה שיצא, רבי צדוק. את הרופאים שרבי צדוק הוא כבר ביקש, רבי צדוק. אמר, תביאו מהר את רבי צדוק. מביאים את רבי צדוק, וכשהגיע רבי צדוק הוא היה חולה כולו כבר, והיה... הסיפור כאן הוא שמרתה בת פייטוס אכלה את הגרוגרת של רבי צדוק, ולא היה כלום, לא ראו שום דבר ממנו כבר. לא ראו שום דבר, כי הוא היה כחוש. מ-40 שנות התענית הוא היה כחוש. כשיצא רבי צדוק החוצה, כשהגיע לכיוון, ראה אותו רבן יוחנן בן זכאי ונעמד מלוא קומתו לפניו, לפני רבו. נעמד לפני רבי צדוק. אמר לו הרשע הזה, לפני זקן כחוש זה אתה עומד? תסתכל עליו, זה אתה עומד לפניו. אמר לו את המשבר כשאמר לו, ואמר לו, אילו היה עוד אחד כמותו בירושלים, ורומי כפליים בצבעותיה, אין אתם יכולים לכבוש העיר הזאת. אמר לו, במה כוחו גדול? זה מעניין. אמר לו שאוכל גנזוז אחד, ושונה עליו 100 פרקים. כי הוא לא היה אוכל, 40 שנה, אוכל גנזוז אחד, ושונה עליו 100 פרקים. ואז הוא מברך אותם או לא, ובנו, רבי אבא, בנו של רבי צדוק, אומר לו, תן להם עכשיו שלא יהיה להם חלק איתך בעולם הבא, ברכן, כדי שלא יהיה להם חלק בבא איתך. הוא מברך אותם עכשיו שלא יהיה להם חלק בבא, ורבי צדוק בזה מסתיים של הסיפור. אני בזה רוצה לעמוד, אבל רבי צדוק הזה הוא סוף הסיפור הזה. אני עצרתי בגלל קמצא ובר קמצא. מה זה רבי צדוק? זה פילי פלאות. זה רבי צדוק שדיברנו עליו השבוע. זה רבי צדוק שהזכרנו השבוע בבית המדרש, שכשהיה הכהן האחד רץ ופוגש את חברו בארבע עמות בכבש, והכהן האחר רץ לידו, ושניהם רצים כדי לתרום תרומת הדשן. אף אחד לא רץ כדי לקבל אוכל. אף אחד לא רץ כדי לקבל זרוע ולחיים וקיבה. רצו כדי לעשות את המצווה הגדולה של תרומת הדשן. והכהן לוקח את הסכין ותוקע בליבו של חברו. מעל המזבח, בירושלים, גמרא ביום כ"ג. ואז כתוב שם, עמד רבי צדוק על מעלות האולם, ואמר, אחינו בית ישראל שמעו, הרי הוא אומר, כי ימצא חלל באדמה, לא נודע מי יקהו. עגלה ערופה, אנו על מי לנו להביא עגלה ערופה? אנו על מי לנו, מי אחראי על הרצח הזה? מי הזקנים שצריכים להביא, איזו עיר? הרי אין כאן שאלה מי יקהו, יקהו הכהן. כולם ראו. הוא עם הסכין. אנו על מי לנו להביא עגלה ערופה? על העיר או על העזרות? רש"י, משל מי תילקח העגלה? מיושבי העיר או מיושבי העזרות? על העיר או על העזרות? אלה הימים שבעיר מסתובבים אבא סיקרא ואנשיו, שבעזרות על כל מה שהן מסמלות מסתובבת תורה כל כך גדולה. רב לייזר ורב יהושע הם אלה שמסתובבים עכשיו בירושלים. אנחנו מבינים מי נמצא שם, אנחנו מבינים מה הולך שם, אנחנו מבינים את ההתחלה של ההתחלה של ההתחלה של איזה דור נמצאים בו, איזה עוצמות ואיזה ניגודים. ושם הרי הגמרא ממשיכה בסיפור שבא לשם פתאום האבא של התינוק, מצאו אביו של תינוק, האבא של הנרצח, זה נקרא שם אביו של תינוק, הוא מצאו כשהוא מפרפר. אביו של תינוק נכנס ורואה את התינוק שלו, תינוק, הילד, נקרא תינוק, כי פתאום הוא חזר להיות אבא. מצאו אביו של תינוק כשהוא מפרפר. אמר, הרי הוא כפרתכם. ואז הוא פונה לכהנים ואומר להם, אבל יש בקשה אחת יש לי. אולי עוד אפשר להציל מהר מהר את הסכין. הסכין. כי עדיין בלי מפרפר, הוא עוד לא מת. אם הוא לא מת, הסכין עוד לא נטמעה. אם הסכין לא נטמעה, אפשר להציל את הסכין לפחות. מה יהיה עם הסכין? כשהבן מפרפר. הגמרא אומרת, ללמד לך שקשה עליהם טהרת כלים יותר משפיכות דמים. אז מה עשה שם רבי צדוק? על מעלות האולם. על מעלות האולם, בין לאולם ולמזבח. מה הוא עושה על מעלות האולם? רב צדוק עומד בין הכהנים לבין ישראל, בין העיר לבין העזרות. רב צדוק עומד ורואה את כולם ביחד. רב צדוק אוכל גמזוז אחד ושונא עליו מאה פרקים. זה רבי צדוק של מסכת אבות. אתם יודעים מה רבי צדוק אמר במסכת אבות? רק דבר אחד יש לנו מרבי צדוק. והשתמש בתג החלף. אוי ואבוי למי שמשתמש בכתרה של תורה. זה רבי צדוק. רב צדוק עומד בין העיר לבין העזרות, והוא אומר, מי צריך להביא את העגלה הערופה, העיר או העזרות? בירושלים של רב לייזר ורב יהושע ורב יוחנן בן זכאי הרבי, ושל רב סיקרא ושל הבריונים שלא שומעים אותם. מי צריך להביא את העגלה הערופה? ירושלים שהתחילה בקמצא ובר קמצא, אתם חושבים שזה סיפור אחד? כשמתחילים את קמצא ובר קמצא, מבינים את ההלוויה המדומה הזאת של רב לייזר ורב יהושע ורב יוחנן בן זכאי. מבינים את אבא סיקרא. מבינים את, 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 את הרמטכ"ל של הבריונים שהבריונים לא יכולים... מבינים את הכל. איפה הנוותנותו של רב זכריה? איפה העוצמה הזאת של רב מאיר שבא ממנו? רב צדוק שנמצא בתווך בין העיר לבין העזרות ויודע לחבר את העיר ואת העזרות. רבן יוחנן בן זכאי הולך לצאת עכשיו מירושלים ליבנה. אומרים לו, תגיד, יש לך איזה קרוב שאתה רוצה? אז הוא אומר, כן, יש לי קרוב. הקרוב שלי זה רב צדוק. הוא הקרוב שלי. הוא קרוב שלי גם מהצד של העיר וגם מהצד של העזרות. אני עכשיו הולך ליבנה. כשהולכים להקים את יבנה, הולכים להקים עכשיו עוצמה של תורה. עוד יקום רב יוסף או רבי עקיבא, ויגידו מישיב חכמים אחור ודעתם יסכל. גם אני שואל את זה את עצמי. עוד יקומו וישאלו למה יבנה ולא ניסית להציל את העיר. התשובה שלי אני יודע בדיוק. זאת השיב לליבי על כן אוכיל. אני הולך ללמוד את הכתובה המרובה. אני יודע בדיוק. אני יודע שעכשיו הבעל הולך למדינת הים. אני יודע שאספסיאנוס קיבל את הכל. אני יודע. פנגר יוכל להציל רוח רביעית. ירושלים לא תנצל, אני יודע, היא לא תנצל. אני יודע, הסברה שלי אומרת לבקש את ירושלים אם לא ייתנו גם הצלה פורטה. אבל כשאני הולך להקים את יבנה, אני צריך דבר אחד. לקחת את רב צדוק, להושיב אותו במזרח, כדי שאנשי יבנה יזכרו את העיר ואת העזרות. כדי שזה לא יבוא שוב. אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה ליבו יפול ברעה. אבל יוחנן בן זכאי לוקח איתו את רב צדוק ליבנה וחכמיה ושושלתא דרבן גמליאל. נמשכת הנשיאות, נמשך הכל, ביחד עם רבי צדוק. בואו ראה, כך מסיימת הגמרא, כמה גדולה כוחה של בושה. שהקודש ברוך הוא סייע את בר קמצא, והחריב את ביתו ושרף את היכלו. בגלל שבר קמצא התבייש. בר קמצא התבייש כי אנחנו לא מכינו. אנחנו לא מכינו בגלל כל מיני חשבונות. כל המציאות הזאת כולה יצרה מצב של חרוב ירושלים. וכל הסיפור הזה, וזה שאחריו על תרנגולה ותרנגולתה, וזה שאחריו על ביתר, כולם לא באו אלא על ידי רבי יוחנן, שישב בארץ ישראל, רבי יוחנן שידע בדיוק מה הולך עכשיו להיות, רבי יוחנן של ארץ ישראל מול בבל, ואומר, מסקנות איך, מסקנות תשעה באב, זה אשרי אדם מפחד תמיד, ודואג לראות הנולד, שלא תארה תקלה בכך אם נעשה זאת. זה החשבונות. הרמב״ם אומר שם בהלכות תעניות, שאנחנו צריכים את התענית הזאת כדי לעשות את התשובה, כדי לבחון, כדי לבדוק. אשרי אדם מפחד תמיד, הגמרא אומרת, פחדו בציון חטאים, אשרי אדם מפחד תמיד סתירה. הגמרא עונה, הוא בדברי תורה כתיב. לפי הדברים שאנחנו אומרים ברבי יוחנן, הוא בדברי תורה כתיב, הפשט הוא, מה זה פחדו בציון חטאים? פחדו בציון חטאים, פחדו בציון כי הם חטאו, אז טוב מאוד שהם פחדו. פחדו בציון חטאים זה פחד בגלל החטא, נו, ומה אתה עושה? אני מפחד. אז אני רועד. אז מה אתה עושה אם אתה רועד? אז אני לא הולך ראשון, אני לא קם, אני לא זה, מה אתה עושה? מה אתה עושה עם זה? שרי אדם מפחד תמיד, זה מה אני יכול לעשות ולראות את הנולד, כדי שלא תהרה תקלה. נעמוד כאן.